נסיים רק השיעור הזה והשיעור הבא. השיעור הזה, וביום ראשון יש לנו עוד שעה וחצי. לא, אנחנו סיימנו נראה לי אורות הקודש. אני פשוט רוצה להספיק ללמוד איתכם שעה. אדון יפסה צנעה, ולא נספיק. אז אורות הקודש נסיים כאן. והאמת שהיה צריך, היה ראוי להקדיש לאדון יפסצנה הרבה יותר זמן, ויש לו משנה מאוד מאוד רלוונטית לחיים שלנו בהרבה תחומים. אני אגיד עליו כמה מילים, קצת רקע היסטורי, אני מרגיש שהרבה מכם מכירות את האדון יפסצנה. אני אגיד כמה מילים שפחות היסטוריה, יותר תוכן של התורה שלו, ואז נתחיל בלימוד, גם בינתיים צלמו את הדפים של האש קודש. אדמור יפסצנה היה קראו לו השם הפרטי רבי קולונימוס קלמיש שפירה. הוא היה חי בעיירה פיסצנה שליד ורשה, ליד העיר ורשה. היה צאצא של הרבה מאוד מאדמורי פולין. הוא היה צאצא ישיר של המגיד ממזריץ' ושל החוזה מלובלין ושל רבי אלימלך מליז'נסק ורבי קולונימוס קלמי שהיה בעל מאור ושמש, על שמו הוא נקרא, והוא היה צאצא שהרבה מאוד מהמורי פולין, כי בגלל שהמורי פולין הסיעו את הילדים אחד עם השני, וככה יצא שהוא התנקז אליו הרבה מאוד ייחוס מאוד רציני. וגם מבחינה תורנית אפשר לומר שהוא עשה איזושהי מלאכה של איסוף של כל תורות פולין, שזה חסידויות שלאו דווקא אמרו אמירה משנה מסודרת ובהירה כמו ספר התניא, או כמו זה אמירה שיטתית כזאת בפולין. במורה פולין רוב הדברים שנאמרו ונלמדו זה היה עבורתים על פרשת שבוע, כל מיני נקודות ככה שקשה למצוא שם משנה סדורה. ואצל האדמורים פסצנה יש משנה סדורה, והיא בנויה כולה על כל האדמורים האלה שהזכרנו, ולכן יש בה מעלה גדולה בתורה שלו, שהיא הופכת להיות איזושהי נקודת שער לעבודת השם שלמה שהיא קשה למצוא בסדר, כמו שאמרנו חסידויות פולין. אבל האדמור פסצנה הוסיף עוד קומה גדולה. לפני שאני אגיד את הקומה הגדולה שהוא הוסיף, קצת נדבר על התורה שלו, קצת רקע היסטורי של החיים שלו. הוא חי לא הרבה שנים, נראה לי נפטר בשנות ה-50 של חייו, נרצח בשואה. ולפני כן הוא הספיק לעשות הרבה מאוד דברים. הוא היה הקים את חסידות פיסצנה, המשיך אותה והפך אותה לאבן שואבת מאוד, הקים הרבה מאוד מוסדות חינוכיים. הוא נקרא רבם של הילדים, האדמור של הילדים, כי הוא היה בקשר מאוד מאוד הדוק עם הילדים של הקהילה. סיפר פעם, היה אחד שהיה גר בקדומים, זלצר נראה לי קראו לו, או נראה לי זלצר, או גלזר, נראה לי זלצר קראו לו, שהוא היה חסיד של האדמור יפסצנה. יש איזה סרטון שלו באינטרנט שעשה עליו מי שמכירה את ראש מדרשת תואר ביד בנימין, הרב זאביק. הרב זאביק היה חברות הצעיר שלי בישיבה. הוא הגיע, הייתי ראשון שזכה לדבר לפגוש אותו, יהודי נשמה מאוד גדולה. אז הוא היה מאוד מאוד קשור לאדמור יפסצנה. הוא עשה, הוא הפיק עליו סרט, הוא הלך לראיין ליהודים מקדומים שהיה בתור ילד חסיד פיסצנה. הוא סיפר לו הרבה מאוד עובדות מהזיכרונות שלו של העיירה פיסצנה והחסידות. איך?
זיצר?
לא נראה לי. לא, לא נראה לי. נראה לי זלצר. לא זוכר. הוא היה סבא של אחד, עוד אחד החברים בישיבה, אני פשוט לא זוכר את שמו. וטוב, והוא סיפר הרבה על אדמור יפסצנה, ואחרי חודש הוא נפטר, אותו יהודי מקדומים. אבל יש שם תיעוד, מי שתראה באינטרנט, הוא מספר הרבה דברים על האדמור. ואחד הדברים שהוא מספר זה שבתישים היו מי שראתה תיש, בדרך כלל האדמור יושב, וכל הזקנים של הקהילה יושבים סביב השולחן. וכל הבחורים הצעירים, זה לפי הגיל, כאילו מי שיותר מבוגר יותר קרוב לאדמור, ככל שאתה יותר ילד אתה נמצא על הטרסות העליונות ככה של לא רואות באמת את האדמו"ר מקרוב. את הארון וסתר זה היה בדיוק הפוך, מי שישב הכי קרוב סביב השולחן ומאחוריו זה היה הילדים והנערים, והמבוגרים עמדו רחוק יותר, ומי שהחזיק לו את הכיסא וממש היה הכי קרוב אליו זה היה, זה היו הילדים. וזה לא לחינם, יש לו קשר מאוד עמוק עם נערי ישראל, הוא כתב ספר מאוד ייחודי שנקרא חומת התלמידים, שיודע לדבר עם הילד בשפתו ולרומם אותו ולהעלות אותו, ועסק הרבה בחינוך. הוא היה אחד הפעילים ביותר באגודת ישראל לפני השואה, נאבק הרבה על צביונה של השבת, ואחרי תקופה שהוא היה אדמו"ר ביקשו שהוא יהיה רב של קהילה בוורשה, והוא בעצם הפך להיות הרב של וורשה. בתקופת השואה הוא כבר היה גר בוורשה והיה הרב של וורשה, ובתקופת השואה הוא היה בגטו, היה זה בית עבודה שהרבה רבנים עבדו שם. כבר בתחילת השואה נהרגו האנשים הכי קרובים אליו, היה לו בן יחיד וכלה ואימא, זו הייתה המשפחה שלו. אשתו נפטרה כמה שנים לפני השואה, היא גם מסיפור בפני עצמה, הייתה אישיות מאוד 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 מיוחדת אשתו. אשתו קראו לה מרים, ואולי חנה מרים, לא זוכר, אבל קראו לה גם מרים. הוא כותב עליה הרבה דרשות, תמיד בפרשת חוקת שפטירת מרים, הוא כותב הרבה על מרים, והוא רומז על אשתו. היא הייתה תלמידת חכמים אשתו. יש מכתב שהוא כותב, מופיע בסוף ספר דרך המלך, שזה גם ספר שלו על דרשות הפרשת שבוע. הוא כותב שם את המכתב לאחיו בארץ, או לאחד התלמידים שלו שעלה לארץ. הוא כותב מכתב שמתאר את המשבר הגדול שלו מהרגע שאשתו נפטרה, והוא מספר עליה במכתב הזה. הוא מתאר אישה שקמה ב-6 בבוקר כל בוקר, ועד 10 בבוקר היא עסוקה בלימוד ותפילה, והסדרי לימוד שלה, אני מאחל לכל בחור ישיבה מתמיד להצליח להספיק כל כך הרבה, שהיא הייתה לומדת, מה זה? לבד. הייתה לומדת תנ"ך ומדרשים וזוהר וכתבי סוד, והיא הייתה הרבה פעמים עוזרת לאדמו"ר לפרש דברים, והיא הייתה תלמידת חכמים לפני עצמה. היא הייתה כתובת לתלמידים להתייעצויות, החסידים היו באים להתייעץ איתה, הייתה אדמו"רית בפני עצמה, והיא הייתה מתפללת על כל צרה של מישהו בתוך החסידות, היא הייתה בעצמה מתפללת ולוקחת את זה מאוד קשה. היא נפטרה ממחלה כמה שנים לפני השואה, משהו כמו 5-6 שנים לפני השואה, והאדמו"ר מתאר איך הוא פשוט שבור ורוסק מהרגע שנפטרה, הוא פשוט לא מצליח לעשות כלום, כך הוא כותב באותו מכתב. וזה נדיר לראות קשר כל כך עמוק וגם דמות כל כך מיוחדת באותה תקופה. עם תחילת המלחמה, בחול המועד סוכות הראשון של המלחמה של שנת תפשי, הבן שלו נהרג בהפגזה, הבן היחיד שלו, קראו לו רבלי מלך, הוא נהרג בהפגזה על העיר ורשה, ומיד הקלה שלו, שהיא זאת שניהלה את כל החצר אחרי פטירת הרבנית, אז הקלה שלו והאימא של האדמו"ר, שתיהם הלכו לבית חולים לדאוג לראות מה קורה איתו כשהוא היה גוסס, הבן שלו, והפצצה שבאה לבית חולים הרגה את כולם, ובעצם הוא נשאר לבד ממש בתחילת המלחמה. הוא אומר לחסידים שלו, שמשפט קצת קשה, הוא אומר, אני את המלחמה הזאת כבר הפסדתי, אני מתפלל שכנסת ישראל תנצח במלחמה הזאת. וזהו, הוא המשיך לנהל את החסידות, אבל היה בצורה באופן אישי מאוד מאוד שבור. מעולה, רגע, 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 את הדפים האלה, תחלקי. רגע, פיץ'. זה רק אותו דבר צילמת כל כך הרבה פעמים.
כן.
מעולה, תודה רבה רבה. אז תחלקו. בסדר, אז זה מה שהוא אמר בתחילת המלחמה. הוא המשיך כל המלחמה להנהיג את החסידים, הוא אמר להם דרשות, הוא חיזק אותם. בשונה מהנהגה של אדמו"רים אחרים, אדמו"ר מפסצנה היה ממש אבא של החסידים כל המלחמה, רצו להציל אותו, הציגו לו אישורי יציאה וכאלה, והוא לא הסכים בשום פנים ואופן. הוא אמר, אני חלק מהחסידים וחלק מהקברנית של הספינה לא עוזב אותה כשהספינה טובעת, והוא לא הסכים להינצל, הוא נשאר איתם עד ממש מותם, שהוא הוביל אותם בתוך המחנה, בתוך לתאי הגזים. ואחד הדברים הייחודיים זה שממש בשנה הזאת, שנים האלה, שנת תפשין, תפשין א', תפשין ב' של המלחמה, הוא המשיך לכתוב את התורות שלו, וכתב לא מעט, ותמן את זה בתוך קדי חלב. אפשר לראות פה את הצילום של הקדים האלה, שהוא תמן אותם ממש בתוך אלה, הוא תמן את את הכתבים שלו, וכתב מכתב שמי שמוצא את זה שידפיס את זה בארץ, וככה עשו. מצאו את זה גם כן בנס, אחרי המלחמה היה ראש הסוכנות, ראש הסוכנות אברהם דובדבני, הוא היה ידע שיש כתבים של אדמו"ר מפסצנה ושצריך ללכת לחפש אותם אחרי המלחמה, אמר לו אחד החסידים של פסצנה, והוא הלך לחפש אותם. הוא לא האמין שהוא נמצא אותם, כי זה היה הלכת לוורשה, העיר הרוסה לחלוטין אחרי המלחמה, איך הוא יכול למצוא שם משהו. ובמקרה ניגש אליו איזה איש חייל, חייל אנגלי כמדומני או אמריקאי, ואמר לו, אתה יהודי, מצאנו פה איזה מצאנו קדים עם כל מיני כתבים, וזה הכתבים שאדמו"ר מפסצנה, והוא לא האמין שהוא מצא את האוצר הזה, ואז העלו את זה לארץ והדפיסו. אולי נגיד כמה מילים על על התורה הכללית של אדמו"ר מפסצנה, ואחרי זה על הספר אש קודש. התורה הכללית של אדמו"ר מפסצנה היא מתאפיינת בדברים שאין לנו אותם כל כך מפותחים לצערנו עד היום ביהדות, וזה הרבה מאוד עבודה על כוח הדמיון והרגש. אדמו"ר מפסצנה היה לו חלום גדול להשיב את הנבואה לעם ישראל. הוא הרגיש ממש את פעמי הגאולה, אולי לא בהקשר של שיבת ציון, אבל בהקשר של שיבת הנבואה. והוא חולם על בני נביאים, ויש לו הבנה מאוד מאוד מעמיקה על איך בנויה נפשו של איש ישראלי, ככה הוא מכנה את זה, ואיך הוא יכול לעבוד עם כוח הדמיון שלו וכוח הרגש כדי להגיע לכוחות פעילים בכירים בעבודת השם. כי אחד הקשיים שלנו זה שקשה מאוד לגעת ולהתרגש ולפעול עם הכוחות של הרגש וההתלהבות. זה לכאורה כוחות שהם לא נגישים לנו. קשה מאוד להתפלל בהתרגשות, בהתלהבות, אם הלב שלך סגור, הוא סגור, מה עושים עם זה? ואדמו"ר מפסצנה פיתח שיטה ממש של עבודה עם כוח הדמיון כדי לעורר את הרגש. ויש לו ספרים ממש מכוונים, יש לו כותרת בספר הכשרת האברכים, שזה לא מיועד לאברכים, זה לא קשור לאברכים, זה פשוט כותב ספרים לכל גיל. אז יש לו חובת התלמידים, זה לגיל של נערים, ולחבר'ה בני 18 ומעלה הוא כתב ספר שנקרא הכשרת האברכים. ובספר הכשרת האברכים יש לו פרקים שנקראים כיצד להיות איש מתרגש, כיצד להיות איש מתפעל, כיצד לגעת אחד באזורים האלה בנפש שיכולים להתרגש, להתלהב, איך להפוך אותם לנגישים, איך סעודה שלישית יכולה להיות חוויה מאוד משמעותית בשבילך לכל השבוע, ולא סתם איזה משהו נחמד שאוכלים ואולי שרים איזה כמה שירים, אבל איך להביא את עצמך להתרגשות גדולה שם. הוא ראה את זה כהכנה, כעבודתם של בני הנביאים. זה מה שעבדו בני הנביאים כשהלכו עם אלישע או עם אליהו ולמדו איתם איך להגיע לנבואה, הם למדו איך לעבוד עם כוח המדמה. וזו נקודה מאוד מאוד ייחודית לאדמו"ר מפסצנה, שאין הרבה שפיתחו אותה קודם. כמובן זה חלק מעבודת השם שלמה שקשורה להרבה עיסוק בנפש ובתיקון הנפש ובתיקון המידות, אבל יחד עם שימוש בכל כוחות האישיות, ולא רק בכוח השכלי שאנחנו התרגלנו להשתמש בו בצורה יתרה ולא פרופורציונלית לשאר כוחות הנפש שלנו. עכשיו, הספר אש קודש זה ספר בנוסף לכל מה שאמרתי עכשיו שייחודי אצל אדמו"ר מפסצנה, ויש הרבה ממשקים בינו לבין הרב קוק, אבל בעיקר הוא ייחודי בעבודה שלו עם כוח הדמיון וכוח ההתבוננות. יחד עם כל זה, הספר אש קודש יש לו מעלה עוד יותר גדולה או נוספת על גבי כל זה, שיש בו הרבה עבודה עם הדמיון והנפש, אבל יש בו התמודדות מאוד חזקה עם הקשיים שהאדמו"ר נמצא בהם בתקופת השואה. אחד הספרים, אולי הספר שעוסק בסוגיית האיסורים והסבל ואיך מתמודדים עם הסבל והאיסורים, הוא חווה, כמו שאמרנו, המלחמה לא הייתה בשבילו איזה תהליך הדרגתי, הוא קיבל בבום בתחילת המלחמה את הצרה הכי קשה, ומאז הוא שבר כלי שלומד איך, איך להתמודד עם, עם המשבר, עם המשבר והאיסורים הלא נתפסים האלה. וזה מסמך מרתק, מעבר לכל התורה שיש בזה, זה סיפור. אתה קורא עם הספר הזה ואתה פשוט קורא מסע של נפש שמתמודדת עם סבל אדיר ולא נשארת בחוויה של עצבות, אלא צומחת מתוך הסיפור הזה ומפתחת תורה אדירה בתוך הסיפור הזה. עכשיו, ממש בשנה האחרונה, מכללת הרצוג ועוד איזה יהודי התאחדו והוציאו מחדש את הספר אש קודש, והוציאו את זה בשני כרכים, אחד את הספר עצמו עם הערות, ואחד את ממש את מה שנקרא הפקסימיליה, את הכתב יד עצמו של האדמו"ר מפשטנה לאורך כל האש קודש עם הפתיחה. פה יש את בעברית איך זה כתוב, ופה זה בכתב שלו, פה כאילו זה מסודר, וזה מרתק, ממש זה מרתק. אני יצא לי ללמוד מהספר הזה כי רציתי קצת לקרוא את הכתב שלו, לא תמיד הבנתי, אז השתמשתי בה, וזה פשוט מדהים לראות את זה. אתה רואה, תראו איזה כתיבה, אחרי זה אתם יכולים לעבור לראות הספר, איך בהתחלה הכתב שלו מסודר ויציב וכל אות במקום בלי טיפת הערות שוליים, והכל ממש כתיבה התאמה. ואיך ככל שהזמן עובר הכתיבה שלו הופכת להיות פראית ומבולגנת מאוד ומאוד מאוד נוטה כלפי מטה, כאילו הכתב שלו כזה בגרפולוגיה זה אומר הרבה הרבה סבל והרבה קושי. פשוט אתה רואה את זה על הכתב שלו ואת כל הבלגן ומלא מלא הערות, אתה רואה מה הוא מוחק ומה הוא מוסיף. פשוט מרתק לראות את זה, להיכנס לתוך הנפש שלו דרך הכתב הזה. אבל אתה גם יכול לראות, גם בלי כל מה שאמרנו עכשיו בכתיבה, אתה יכול לראות בתוכן של הספר איך למרות הצרה הגדולה שהוא חווה בתחילת המלחמה, איך הוא בהדרגה הולך ומבין את גודל האסון של השואה. ואיך, תודה רבה. וזה החלק הראשון שיש בו את ה... תודה רבה רבה. איזה תחלה חלה? לא יודע אם נספיק את כל מה שאנחנו מחלקים לקרוא, אבל שיהיה לכם. פה, זה אותו דבר כמו פה, פשוט עם מהדורה יפה, עם חלוקה לפסקאות ופיסוק והערות שוליים. יש את כל זה במהדורה קלאסית, שבטח אתם מכירו אותה, יש קודש המנוקד. זה פשוט יותר מדעי. יש כמה, סך הכל עשו עבודה טובה במהדורה הראשונה, אבל הם לא תמיד היו נאמנים למה שהוא מחק ושינה תוך כדי. לפעמים נגיד הוא ביקש למחוק איזה פסקה, כי הוא חזר מול מה שכתוב שם, והפסקה היא מאוד יפה, אז הם הכניסו אותה בזה הקודם. פה הם הכניסו רק מה שהוא השאיר. פה את יכולה לראות את האמינה שלו, את המסקנה, את כל התהליכים שהוא עובר. אבל אני חושב שאפשר ללמוד, מי שיש לה את המהדורה הישנה ומהדורה מסוימת. הם לא עשו פה כאילו חילוש עצום. אני אומר, גם בתוכן אפשר לראות איך בתחילת המלחמה האדמור יותר אופטימי ויותר חושב שזה צרה קשה, אבל הוא מתייחס אליה כמו צרה שהיו כמוה מעולם. ועם התקדמות המלחמה הוא מוחק את אותם משפטים שהוא כתב בהתחלה, כי הוא מבין, הוא כותב אפילו בהערה, הוא כותב בצד, זה כתבתי בהתחלה כשחשבתי שזה עוד צרה מהצרות שהיו בהיסטוריה, והיום אני יודע שזה צרה שלא הייתה כדוגמתה. זה דבר שאי אפשר, השכל לא יכול להכיל אותו. כך הוא כותב כשמתקדם את המלחמה והוא רואה נגד עיניו את מה שקורה. טוב. אז מה שנלמד זה אחת התורות, זה באמת היה ראוי שנה שלמה ללמוד את האדמו"ר מפשטנה. יש לו דברים מאוד מאוד רלוונטיים לאינסוף סוגיות בחיים. אני רק אומר את זה כדי ליצור לכם חשק ללמוד. הוא יחסית מובן, יחסית לכל שאר האדמו"רים. הוא כותב בשפה בהירה ומובנת ופונה אליך, לא כותב ככה מופשט. הספרים שלו פונים לבני אהובי, איש הישראלי, הוא מדבר אליך מלב אל לב. יש לו פרק שנקרא בהכשרת האברכים, שיחה מלב אל לב, משהו כזה לבחור, משהו כזה.
סליחה, אני מחכה,
צלם חסר דפים למי, אני חושב
את
זה. בטוחה, כי אין לי,
כמו. אני יודע מה שאני, את השני אין לי. השני יש מאחורה, אבל אחורה. יש עוד את זה מאחורה. יש עוד את זה מאחורה.
טוב.
אין עוד את זה.
תראי גם את זה.
יש את זה מאחורה, לא? לא.
תודה רבה למי שצילמה, חסית לי הרבה זמן. בכל אופן, אז אנחנו נלמד תורה אחת מתוך הדברים שלו, אבל אני ממש ממליץ לקחת את הספרים שלו עם מובנים. יש לו, אני אתן איזה רגע סקירה לספרים שלו, שתדעו מה יש. יש ספר ידוע ונלמד יחסי, נקרא חובת התלמידים. זה ספר מוסר, ספר מוסר שעוסק בתיקון המידות. הוא נכתב לנערים בני 15-16, הוא רלוונטי גם לאנשים בני 80. זה ספר שעוסק בתיקון המידות, אבל מתוך הרבה הבנה של נפש האדם ואיך לעבוד איתה. יש לו שם בספר הזה מאמר התחלתי ראשון, מאמר הקדמה שלא פונה לתלמידים, לא פונה לבחורים, אלא למחנכים. ויש לו שם ניתוח מאוד עמוק לדור שלנו, כבר לדורו, ולחילון שהוא רואה בדורו. מאמר מאוד חשוב על החינוך. אחרי זה יש את הספר עצמו, ובסוף הספר יש שלושה מאמרים שהם בעצם משמשים איזה גשר לקומה הגבוהה יותר של הספרים שלו. הוא קורא להם, לשלושת המאמרים האלה, מבואות לחסידות. הם עוסקים בהיכרות עם הנפש, היכרות עם הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, היכרות עם עבודת השם של המועדים, של השבת, של החגים. יש דברים מאוד חשובים במאמרים האלה. זה בחובת התלמידים. הספר השני שלו, כן.
מה ההבדל בין חובת התלמידים לנושא
הראשונים? אין קשר. שניהם נמצאים בקטגוריה של ספרי מוסר, אבל שונים לחלוטין. זה התשארים, זה ספר הדרגתי, איך אתה מגיע מזהירות, זריזות, ספר מקיף את כל התכונות, כל המידות. חובת תלמידים פחות. הוא יותר מיועד למידות ספציפיות. הוא יותר מעשי, הכל מעשי, זה מעשים אחרים. פשוט זה תיקון, תפתחי, תביני לבד. תפתחי, תעלה לי בספר, תביני לבד, תעלה. חובת תלמידים. הוא כתב עוד ספר שאין לנו אותו, שנקרא חובת האברכים, ויש לנו ספר שכנראה שימש רק מבוא לספר הזה, שנקרא הכשרת האברכים. חובת האברכים אין לנו, אבל את המבוא לזה הוא קרא לזה הכשרת. כי הוא כותב בעצמו שהוא כתב ספר כזה, ועבד לנו, אין לנו אותו. יש אומרים שספר נוסף שנקרא מבוא שערים, עוד רגע נדבר עליו, זה מה שהוא קרא חובת האברכים. יש כאלה שאומרים ככה. אז בואו נדבר קצת על שני הספרים האלה. הכשרת האברכים, אין שום קשר בין אברך. פעם אמרתי את זה באיזה שיעור, אמרו לי מותר ללמוד בזה, זה ספר שהוא מיועד לאברכים, לא קשור. זה פשוט זה היה כאילו לגדולים, לשלב השני של החסידות. ושם הוא עוסק הרבה במה שאמרתי מקודם, באיך לעבוד עם כוח הדמיון. זה ספר חובת התלמידים שעוסק יותר בתיקון המידות. חובת הכשרת האברכים עוסק באיך לעבוד על המידות הפנימיות יותר של אהבת השם, יראת השם ודבקות, ואיך להגיע לרמה של יכולת התפעלות והתרגשות בעבודת השם. וזה ספר שהוא רואה בו איזו הכנה לנבואה, הכשרה לנבואה. מבוא שערים זה ספר שממש עוסק בנבואה. מסביר, מתרגם את עבודת המקובלים לעבודת הנביאים. מבוא שערים זה ספר יותר עמוק שאדמו"ר מפצנה, אבל גם כן מאוד מאוד חשוב. מבוא שערים, הם שניהם נמצאים באותו כרך, הכשרת האברכים, מבוא שערים ועוד ספר שנקרא צו וזירוז, הכל בדרך כלל מודפס באותו כרך. וזה ספר שנלמד אחרי הכשרת האברכים. מי שרוצה ללמוד את הכשרת האברכים, אז ספר מבוא שערים זה המשך שלו. ויש שם, הוא פשוט מסביר איך עבדו הנביאים. מבוא שערים. ספר שלישי שיש שם, חיבור שלישי שיש באותו כרך, נקרא צו וזירוז, שזה צו וזירוז, זה יומן אישי. עכשיו אני מתפסס מה, יש שם ממש דברים אישיים שלו, שהבן שלו חולה והוא עובר כל מיני טלטלות רגשיות מטורפות עם זה, ואיך הוא וכל מיני חשבונות נפש שלו. אני לא יודע. אני לא יודע, אבל זה ספר חשוב מאוד. מה זה? שהוא רוצה לכתוב? יכול להיות, אני לא זוכר את זה. יכול להיות. כן.
כל הספרים שעוסקים בנבואה ובעניינים של דמיון, זה בכלל רלוונטי לחיים שלנו?
זה רלוונטי. זה רלוונטי מאוד בגלל שהיום חוזר כוח הדמיון בצורה משתוללת לעולם. וכוח הדמיון שחוזר לעולם הוא... ובגלל שעם ישראל חוזר לארצו וצריך להתחיל להחזיר את הכוח הזה. עכשיו אל תחשבי, את לא תלקרי את הספרים האלה ותתחילי להתנבא. אני מקווה שכן, אבל זה כנראה לא יקרה בכל כך מהר. צריך להתחיל לעבוד עם הכוח הזה. הוא פתח לנו ציר. הוא בעצמו לא זכה לנבואה, והוא בעצמו לא חושב שמי שיקרא את הספרים האלה כבר יזכה לנבואה, אבל זה להתחיל לעבוד עם כוח מסוים. מתוך שאיפה להגיע לנבואה. אנחנו נדבר היום כבר, אני מקווה, קצת על זה שנבואה זה שריר, זה כוח, שיש לנו אותו גם היום. אבל הוא יכול לבוא בעוצמות גבוהות או נמוכות. הוא מתחיל להרים את הווליום. עוצמה גבוהה זה כה אמר השם. עוצמה נמוכה זה גם קשור לחוש האמוני שלנו ולחוויית קרבת אלוקים. לאו דווקא להתחיל להגיד נבואות. לכן זה ספרים מאוד מאוד חשובים. אני שם אותם בסירייה הפותחת של עבודת השם שלנו. בספרים האלה, הכשרת האברכים ובו שערים. צו וזירוז, יש שם פסקאות מאוד חשובות, מאוד אישיות, אבל מלמדות הרבה.
זה בסדר שאנחנו לומדים את זה?
כן.
כאילו אולי הוא לא רוצה.
אם החסידים שלו החליטו לפרסם, אז הם מספיק נאמנים אליו. ואני חושב, אבל גם מצלצל לי נכון, שהוא בעצמו כתב שם שהוא רוצה לעשות את הדברים. אולי אפילו זה הודפס בימיו, אני לא זוכר. בכל מקרה, זה ספר צו וזירוז. אם אתה זוכר, בתחילת שנה הבאנו את זה, אולי לא, דווקא איתכם לא היה, אני לא זוכר. יש שם אחת פסקאות, הבאנו את שהוא הקשרה בין 40.
כן,
שהוא ממש עושה חשבון נפש כשהוא בין 40, מה קורה עם החיים שלו, לאיפה זה הולך. יש שם דברים נפלאים בספר הזה. זה צו וזירוז. יש לו עוד כמה ספרים, יש לו ספר שנקרא...
מה זה דרך המלך?
הנה, דרך המלך. שזה ספר מאמרים שלו על פרשת שבוע ומועדים. יש שם דברים, זה ספר יותר עמוק שלו, דרך המלך. ושם זה, אתה פשוט רואה איך הוא, זה קומה קצת יותר גבוהה, אבל הרבה מאוד עבודה עם כוחות הנפש הפנימיים של המחשבה והדמיון. והוא פשוט עושה שם התבוננויות בהרבה תחומים. עבודת השם זה ספר שהייתי מציע ללמוד אותו אחרי הכשרת האברכים ובו שערים. יש שם דברים יותר קלים, יש דברים יותר קשים, יש הרבה דברים שהוא משלב שם מהסוד, אבל זה ספר אפשרי ללמידה, דרך המלך. בסופו, מי שתעלל, יש דברים חשובים, יש לו מאמר שנקרא עניין ההשקטה, הופיע בסוף דרך המלך, שזה ממש מדיטציה יהודית, זה ממש הוא עושה הנחיה איך לעשות דמיון מודרך, וזה סוג של תהליך מדיטטיבי, שהוא מדריך איך לעשות אותו. כמו שאמרתי, הוא פשוט החזיר לעם ישראל הרבה מחוכמת בני קדם. הרבה מהחוכמות שהיו לנו ועבדו בדרך איך לעבוד עבודות פנימיות. היהדות הפכה להיות בגלות יהדות של הרבה מאוד אותיות ומילים ומחשבות והעולם הפנימי והיכולת לעבוד עם עצמך. עזוב רגע ספרים, בוא תעבור תהליך פנימי. תהליך פנימי קצת איבדנו את הכישרונות האלה ואת הטכניקות גם. והוא, החסידות באופן כללי עסקה בזה אבל יותר בצורה נסתרת, והוא פתח לנו שער בכל התחום הזה של עבודה פנימית ועבודה עם כוחות הנפש הפנימיים. אגב, יש עוד איזה ספר שלא קשור אליו, ספר של יהודי בשם מנחם אקשטיין, מי שמכירה, הספר הזה נקרא תנאי הנפש להשגת החסידות. מי שיצא להתפגש בספר הזה, ספר נפלא, תחפשו אותו, עכשיו שהוא הספר, אפשר למצוא ספרים. תנאי הנפש להשגת החסידות, זה ספר שנכתב על ידי יהודי חסיד, לא ברור עדיין, כתב ידיעתי, לא ברור חסיד של איזה אדמור, לא ברור, ידוע איפה הוא גר, אבל לא ברור שחסיד של איזה אדמור הוא היה. מנחם אקשטיין, אבל לא ברור אם הוא היה רב, אבל הוא כתב את אחד הספרים הנפלאים, נקראים שוב, תנאי הנפש להשגת החסידות. בשנים האחרונות הדפיסו את זה בצורה יפה. היה לי פעם עותק, הסתובב בין התלמידים שלי, ואיפשהו הלך שם לאיבוד, אבל אז מי שקונה שתגיד לי, אפשר גם לקנות. אבל זה ספר שיש שם הרבה מאוד, פשוט הדרכה מעשית איך לעשות דמיון מודרך עם עצמך, שמביאה לקרבת אלוקים. זה פשוט ספר נפלא. לעבוד איתו הוא מסביר הרבה על כוחות הנפש ואיך עובדים איתם, ואחרי זה ממש נותן כמה הדרכות לדמיון מודרך. אפשר להשיג אותו, הדפיס אותו הרב עמית קדם, מי שחסיד ברסלב שהוא... תנאי הנפש להשגת החסידות. ספר כזה צבעוני, ציור צבעוני כזה על הכריכה. חוברת כזאת. חוברת עבה קצת. בסדר? זה ספר דרך המלך, וכמובן יש קודש. אש קודש יותר מובן. אפשר לעשות לעצמך מנהג, ללמוד אותו בשבתות, יש לנו דברי תורה. לא הכל ממש סביב האיסורים, ועושים את זה שם הרבה סביב הנושא הזה, אבל לא הכל סביב זה. יש ספר שיצא לפני כמה שנים של רון וקס, זה איש מהאקדמיה, דוקטור, שהוא כתב על האש קודש. הוא כתב ספר שנקרא לאהבת אש קודש, שזה ספר מאוד יפה. הוא נותן לך ככה היכרות מעמיקה גם עם האדמו"ר וגם עם התורות שלו, נקרא לאהבת אש קודש. בסדר? אז זה ככה מי שתרצה, בגלל שיש לנו כל כך מעט זמן ללמוד אותו, אז הקדשנו חצי מהשיעור רק בשביל לתת שערים ודלתות למי שרוצה יותר להעמיק ויותר להיכנס לזה, שזה יהיה דלת. צודקת. חשבתי שפעתי משהו. בני מחשבה טובה. בני מחשבה טובה זה פה נמצא. סדרתי לפי הנוחות ללמידה. אחרי התלמידים, עכשיו אתם הולכים לבוא שערים. בני מחשבה טובה זה חלק, זה קשור מאוד להכשרת האברכים. האדמו"ר היה לו עניין גדול מאוד עם חבורות. אגב, זה בכל חסידויות פולין, מי שמאוד מאוד החזיק מזה, זה החוזה מלובלין, ובעל המאור והשמש, שניהם הוא קשור אליהם משפחתית, כמו שאמרתי, עבדו מאוד עם חבורות. זה דבר כבר עוד מתקופת הארי, ורבי שמעון בר יוחאי, רואים בעלי הסוד עבדו עם חבורות, חבורות עובדי השם, שיש בהם, יש אינטראקציה שיוצרת ממש עבודת השם משותפת. היה לי איזה מחזור אחד שלמד באדמו"ר כסטנה, במכינה, והם רצו להקים חבורה. עשינו חבורה של עבודת השם של... וזה פשוט יוצר שם דברים מדהימים. יש כוח אדיר לחבורה. מה שאומרים חז"ל, אין תורה נקנית אלא בחבורה. קניין תורה לא נלמדת. קניין תורה שנספגת בעומק הלב, לחבורה יש כוח אדיר לחבר את הדברים לתוך הלב. והוא עבד הרבה עם הדבר הזה, אדמו"ר מתוסצניה. והוא הקים חבורות של עובדי השם. הוא כתב לחבורה שהוא הקים ספר חוברת כזאת שנקראת בני מחשבה טובה. שהוא גם נותן שם הדרכות לחבורה, וגם הדרכות בעבודת השם לחבורה. וגם הדרכות איך להקים את החבורה, ומי משתתף, ומי... זה דברים קצת יותר טכניים, אבל גם יש לו שם הרבה מאוד הדרכה לעבודת השם. יש חלק מהדברים שם, מעט מהדברים בני מחשבה טובה, ששוב, זו חוברת לא גדולה, זה ממש לקיחת פרקים מתוך הכשרת האברכים, ויש שם עוד הרבה מאוד דברים מאוד חשובים. וחוברת ממש קטנה, עם כריכה קשה, אתם בטח ראיתם אותה פעם, זו מחשבה טובה, אבל היא קלה ללמידה. אצלי במכינה אמרתי פעם, לתלמידים סיפרתי עליה, אמרתי, אני ממליץ לכם לעשות משמר וללמוד אותה מתחילתה עד סופה. כי אם תתחילו לקרוא אותה, לא תצליחו לסיים אף פעם. לא תצליחו לעצור. אז כדאי שמההתחלה תיקחו כמה זמן קדימה, איזה כמה שעות, משמר, וככה עשו, כל הכיתה עשו משמר, ולמדו את כל החוברת הזאת, ואפשר ללמוד את זה בלילה אחד, יש שם דברים נפלאים, בבני מחשבה טובה. אני מקווה שיש לכם מספיק חשק, יש לכם מספיק חשק להיפתח לאדמו"ר. אז בואו נתחיל אנחנו מתורה, תורה לפרשת חוקת. הנה יש פה את הספר, תרים מי שאירו, לאהבת אש קודש. זה הספר שאירו מי שרצה להכיר את ה... בסדר, זה תורה לפרשת חוקת של שנת תש"ב, אז אתם מבינות שזה כבר נמצא עמוק בתוך השואה, זה ממש לא הרבה לפני שהאדמו"ר מפסיק לכתוב ונלקח לתי הגזים. כן, עם כל המחברות שלו, כל מה שהוא כתב באש קודש זה בסך הכל הוא כתב על 50 דפים כפולים או 100 עמודים, אז זה נמצא ממש ב-10 עמודים האחרונים של מה שהוא כותב. בואו נראה, זה מאמצע תורה, עוד אפשר. יש לכם זה בצד של צד ימין כתוב עוד אפשר. עוד אפשר, כי הפסוק אומר וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ונודע את קושיית הזוהר הקדוש אחר שראו מה שייך ויאמינו. כן, הזוהר הקדוש שואל, עם ישראל רואה את הדבר המופלא הזה של קריאת ים סוף וטביעת המצרים בתוך הים, שזה דבר, זה הגאולה, זה הישועה הגדולה שהם ראו. זה היה ישראל את היד הגדולה שעשה השם במצרים. ואז כתוב, ויראו השם, ויראו העם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז הוא שואל, אחרי שהם ראו, מה שייך להגיע לאמונה? הרי אמונה היא לכאורה יותר חדשה מראייה. אם אני רואה משהו, אז אני רואה בעיניים. אבל אחרי זה להגיד שאני רק מאמין בהשם, ולא רואה את ההתגלותו, או יודע אותו, משהו יותר ודאי, זו ירידת מדרגה. איך שייך, אחרי שיש ראייה, לדבר על אמונה? אמונה לכאורה זה רק השערה, וראייה זה משהו ודאי. אחרי שאתה רואה משהו ודאי, למה שייך? למה אתה מדבר בשפה של אמונה, של השערה? בסדר, זו שאלה שיש בזוהר הקדוש, הזוהר עוסק בה. האדמור פה, וזה ביטוי מאוד מאוד שכיח באש קודש, וייחודי לאש קודש, אין עוד ספרים שכותבים בלשון הזאת. הוא כותב, ולפי מצבנו אפשר לרמז. כלומר, הוא הולך להסביר לך את התשובה לשאלה הזאת, לא מהשכל ולא מאיזה התגלות, או לא מאיזה, לא מלימוד. הוא מפרש את התורה לאור המצב שלו. אגב, זה אולי מה שלא הזכרתי מקודם, דיברנו קצת על כוח הדמיון שמאפיין את התורה של האדמור מפסצנה. אבל יש עוד מאפיין אחד מאוד חשוב, וזה כנות. כנות מאוד גדולה שיש בספרים שלו. הרבה מאוד, הוא מביא את עצמו ומביא את הרגשות שלו. כמו שאמרתי, בגלל שהוא עובד עם כוח הדמיון הרבה ועם כוח הרגש הרבה, הוא מביא את עצמו עמוק, המון לתוך הלימוד. אפשר לכנות אותו, אם עושים קצת חלוקה בתוך חכמי ישראל, מי היה יותר בעל תורה גברית ובעל תורה נשית, יש בו תורה הרבה יותר נשית, הרבה יותר שקשורה למידת המלכות שלמדנו עליה, הרבה יותר מביא את עצמו, את הרגשות שלו, הוא קשוב מאוד מאוד למה קורה מסביבו. הוא לא יכול להתעלם ממה שקורה מסביבו, וזה נכנס חזק לתוך התורה שלו, לתוך הלימוד שלו. ולכן יש לו קושייה בתורה, זה לא, יש לי קושייה שכלית, אני אחפש תשובה שכלית. הקושי זה קושי קיומי, והתשובה היא תהיה מהקיום. בסדר? אז הוא שואל את השאלה הזאת, מה שייך אמונה אחרי שיש ראייה, זו ירידת מדרגה, והוא בא לתת תשובה מהמצב שהוא נמצא בו. ולפי מצבנו אפשר לרמז, לפי מה שכבר אמרנו, מעד היית בספרים הקדושים, ואמונת איש הישראלי בהשם, איננה אמונה רק מפני שאינו יודע מאמין. אך הוא עניין ידיעת וראיית הנפש, שנפשו של איש הישראל רואה מעט מן הירת גדולתו וקדושתו יתברך, לכן האיש יודע ובטוח באמונתו יותר מבידיעת השכל. זה כבר פעם דיברנו על זה, נעשה חזרה קצרה כי זה נושא חשוב, ומאוד יסודי פה בדברים. ההבדל בין אמונה של יהודי לאמונה של גוי, זוכרת את זה שדיברנו? כן. זוכרת שדיברנו על ההבדל בין אמונת יהודי לאמונה של גוי? אני אעשה חזרה על הלוח, תזכרו לבד. לא מזמן דיברנו על זה, כשדיברנו על הכתר, אז דיברנו על זה. כשאומרים אמונה, בדרך כלל, כשאנשים אומרים בעולם אמונה, את המושג אמונה, בדרך כלל הם מתכוונים לכוח ההשערה. שההשערה היא קשורה לכוח המדמה. בוא נסביר, אני... דיברנו על זה כבר, אתם זוכרות שדיברנו על זה? ונעשה את זה בקצרה. כשאני אומר, בדרך כלל אני מאמין שיהיה טוב מחר, אני מאמין שהוא אדם ישר, אפשר לסמוך עליו, אפשר לתת בו אמון. המילה אמונה בהקשר הזה פירושה אני משער. איך אני משער? אני מכיר את הבן אדם הזה כבר יום, יומיים, שלושה, רואה אותו נוהג ביושר כבר מספר פעמים, ו... אני מדמה מילטה למילטה, אני מעריך שכשם שככה היה עד היום, ככה גם יהיה בעתיד. זה נקרא שימוש בכוח הדמיון. כן, כמו שאם אני ראיתי הרבה אנשים עם חליפות מכובדות שהם היו עשירים, אז אם אני רואה אולי מישהו הולך עם חליפה ככה מכובדת, אני יודע שהוא עשיר כי אני מדמה. זה מזכיר לי את זה ואני מדמה את זה. בהקשר הזה, כוח הדמיון יוצר את ההשערה שיוצר את האמונה במובן הזה. כי זו האמונה שיושבת על השערה. לפי זה, כשאני בא להאמין באלוקים, אז אני מסתכל על העולם ואני אומר, תראה, מעולם לא ראיתי משהו משוכלל, מסודר ומאורגן כל כך שנעשה במקרה. ובלי כוונה, ובלי רצון, ובלי יעד. אין דבר כזה בעולם. כמו שאמרנו בשם הרב אמנון יצחק, אם מישהו עולה לירח ורואה שם שעון, אז הוא לא אומר, המפץ הגדול הזה, חתיכת מפץ, איזה יצר פה שעון. לא, הוא אומר, כנראה מישהו היה פה לפניי ושכח פה את השעון. נכון, היה מישהו שעשה את השעון הזה, לא קרה במקרה. אז את רואה העולם כל כך מתוחכם, הרי גוף האדם זה מתוחכם פי מיליון משעון. פי מיליארד משעון, זה מתוחכם עם כל מערכת הטבע, זה עובד בסירקולציה מטורפת. העולם הזה מתוחכם בצורה שלא תאומן. אז זה יצר נוצר במקרה. כוח ההשערה מביא לוודאות מאוד חזקה, שעוררת דבר כל כך מסודר, חייב שיהיה לו מסדר. ואז אני מאמין, מפה אני מגיע לאמונה. זה היגיון, היגיון בסיסי, היגיון פשוט. כשאני מסתכל על העולם, רואה בו סדר כל כך, וכוח הדמיון שלי אומר, זה דומה לשאר דברים מסודרים שראיתי, מה בשאר הדברים לדבר מסודר יש מסדר, ככה גם לעולם יש מסדר, מי הוא? הבורא. אוקיי. אבל כוח הדמיון הוא לא הכוח הכי חזק. יש לנו בתוך הנפש מדרג, יש היררכיה, יש כמו בכל חברה, יש את מי ששולט ומי שתחתיו. גם בנפש שלנו יש כל כוח, יש מי ששולט עליו. מוח שליט על הלב, או השכל הוא יותר חזק מכוח הדמיון. כי אם נגיד אני עכשיו מדמיין, הולך במדבר ומדמיין שאני רואה נווה מדבר עם מים, אבל במפה לא מצוין שיש שום, שהכל צחיח כתוב, ומוכח לי במפה ונגיד מישהו שם הגיע עכשיו משם ואומר לי אין שם מים, אבל אני רואה פאטה מורגנה, אני רואה מים, אז אני יודע שכוח הדמיון שלי הוא יכול לזייף. ויש גם מקרים שנתתי אמון במישהו והייתי בטוח, הוא היה ישר איתי פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שנייה, נתתי בו אמון ואחרי זה הוא רימה אותי. למה? כי כוח הדמיון זה לא מוחלט, זה לא הרמטי. וכוח הדמיון הוא יושב על השערה, אבל לפעמים יש לו טעויות. השכל זה כוח שנותן לנו יותר ודאות. אתם מכירות את התרגיל הזה לילדים? על הטעיות של העיניים?
כן.
אני כבר ציירתי, אז אני אסיים, למרות שמכירת. איזה יותר ארוך? גם אותו דבר. אבל בעיניים זה לא נראה ככה, נכון? אז בדמיון יש לו הטעיות. אבל הנה, אני אוריד את הקווים האלה, אתם תראו שזה בדיוק אותו דבר. וזה כוח המדמה. את כוח המדמה יכול ליצור טעויות. לכן, האמונה הזאת, ההשערתית, אם יבואו מישהו שכלי ויחשה עליה קושיות, היא לא תחזיק מעמד. כי השכל בהיררכיה האישיותית שלנו יותר חזק מכוח המדמה. ברוך השם שנבראנו ככה, כי אם השכל היה יותר חלש מכוח המדמה, האדם היה הוזה הזיות. ויש חולי נפש שאצלם באמת זה השתבש, אלא אם את ההיררכיה הבריאה הזאת, שכוח המדמה הוא יותר חלש מהשכל, ואז עם סכיזופרנים או מיליון ואחד בעיות נפשיות צומחות מזה שכוח הדמיון תפס פיקוד על האישיות ולא כוח השכל. ומאוד חשוב שיש לך כוח שכלי ששומר עליך מהטעויות של כוח המדמה. אבל אז כל מיני שאלות אמונה שכליות יכולות לשבור לך את האמונה. כי האמונה היא נשענת על כוח חלש יותר. ואז, אם זה ככה, אז וירא ישראל את היד הגדולה, ויראו ויאמינו. הייתם פה, ראייה זה שכלי. ראייה זה ודאות. ראיתם. למה אחרי שראיתם ירדתם לאמונה? זה הקושייה של ספר הזוהר. וירא ישראל את היד הגדולה, ויאמינו. אמונה זה השערה. למה ירדתם לפה אחרי שראיתם בעיניים? אומר אדם את פסצנה,
זה
הקושייה. מה זה?
שהעניין של
הדמיון חייב להיות יותר חלש מהשכל, אבל אני חייבת את השכל כדי שהאמונה שלא תישבר, את הדמיון כדי שהאמונה שלא תישבר.
מה אתה מבין?
לא יודע, אני שואלת כי באמת מה אומרת את זה, אם אני צריכה את שניהם או שאני?
עד עכשיו דיברנו על אמונה במובן, נקרא לזה חיצוני, במובן חיצוני. רוב האנושות כשהיא אומרת אני מאמינה, היא חושבת ככה. וכשנוצרי או בודהיסטי אומר הוא מאמין, זה החוויה שלו. אין לו כוח מעל השכל. ולכן הוא נשען על כוח המדמה, זה כוח מאוד חשוב, כוח הדמיון. זה כוח מאוד משמעותי, הוא חווה את האמונה, הוא... אבל אם יבוא מישהו קר שכלית ויגיד לו, אני לא חושב שאפשרי כל כך, אבל נגיד שהוא יוכיח לו שהאמונה הזאת היא נשענת על דמיון מוטעה. עשרות שנים האמנו שהכדור הארץ מסתובב, שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, נכון? ככה האמנו הרבה מאוד שנים. אבל בא, ככה כוח המדע מצייר לנו כל פעם, השמש מסתובבת סביבנו. בא המדע ואמר לך, לא, אתה טועה. אז משהו השתנה לך בחוש האמוני. משהו השתנה לך בציור האמונה של ההשערה. אבל אדמו"ר מתוסף צנוע שהוא מסביר שזה לא ככה אצל יהודי. אצל יהודי יש כוח עליון יותר מהשכל, שנקרא אמונה. הוא כוח עליון יותר מהשכל, והוא הכוח שאיתו אנחנו מאמינים. זוכרת שדיברנו על הכוח הזה? שדיברנו על הכתר? וקשרנו את הכוח הזה, מי זוכר את אמונה שווה? איך? נשמה זה קשור. איך? גם קשור, אבל דיברנו על משהו אחר. חיים, אתם זוכרות? או שזה לא היה פה? דיברנו על חיים בהקשר? כן, כן. אז בואו, נדבר על זה עוד מעט. בסדר? אז אומר, בואו נתעשה עצמם, מעל השכל אצלנו יש כוח שנקרא אמונה. מה זה אומר? יש לנו חוש שנקרא חוש נבואי. תראו את המשפט הבא שהוא אומר, וראייה זו היא מעין ראיית הנביאים. כשהנביאים הייתה בהתגלות וראייה ממש בנגלה לעיניהם, ולנו ידיעה פנימית ודאית באמונה בלתי נראית. וראיית הנפש זו לנו מהאבות, כי ישראל אם אינם, אם אינם נביאים, הם בני נביאים הם, כמו שכתוב בגמרא בפסחים. וזה שהיית במדרש רב בפרשת שמות, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הם מאמינים בני מאמינים. היינו שאמונתם מאבותיהם, היה להם, מפני שהם בני, מפני שהם בני מאמינים. לא, לא נעשה את זה ככה. אצל יהודי, מעל הכוח השכלי, יש חוש שנקרא חוש אמוני. יש לך את כוח המדמה. יש לך את הכוח השכלי, יש לך גם את הכוח הנבואי. מה זה הכוח הנבואי? הכוח הנבואי זה מפגש שלך עם מה שמעל החיים שלך. עם מה שמעל ההגבלה האישיותית שלך. יש לנו אישיות. האישיות הזאת מתנהלת על ידי כל מיני כישרונות שניתנו לאישיות שלנו. יש לנו כישרון שכלי, יש לנו כישרון רגשי, יש לנו כישרון דמיוני, של כוח הדמיון, יש לנו כישרונות מעשיים, יש לנו כל מיני כישרונות. אבל יש לך מקום בחיים שאתה נפגש עם מה שמעל האישיות שלך. תראו את הבן אדם הנחמד. יש לו הרבה מאוד דברים בתוך האוצר הזה שנקרא אני. אבל יש לו נקודת ממשק עם מה שמעליו. מהי נקודת הממשק שלנו עם מה שמעבר לנו? האמונה, או במילה פשוטה יותר, אם אני לא רוצה לדבר עכשיו בשפה יהודית, חיים. הנקודת ממשק שלך עם מה שמעבר לאישיות שלך, זה המילה חיים. בגלל שהחיים מפגישים אותך עם איזה עוצמה של זרימה שקיימת בכל ההוויה כולה ומתגלה גם בך כחלק מכל המציאות, והחיים זורמים גם בך, מחיים גם אותך. יום אחד הם ינטלו ממך וכל העסק הזה יקרוס, אבל החיים האלה הם מעליך, הם מעבר אליך, הם אינסופיים, הם לא מוגבלים בגבולות האישיות שלך. האישיות שלך יש לה מחשבות ורגשות ורצונות, אבל החיים שמופיעים באישיות שלך הם מופיעים בכל המציאות כולה. האמונה זה המקום שאנחנו מפגשים עם החיים האלה, עם מה שמעבר לאישיות. האמונה היא המקום שבו אתה פוגש את המקור של החיים שלך. את המקום, את השורש האינסופי של החיים שמתנגזים לתוך האישיות שלך ומפעילים את המכונה. החיים שלנו זה לא בטריה. לפעמים אנחנו חושבים על החיים שלנו, זה טעות. זה מחסום מלהיפגש עם, עם האמונה. לפעמים אנחנו מדמיינים את החיים שלנו כמו בטריה שניתנה לי לעבוד פה 70 עד 120 שנה, כל אחד לפי אורך חייו והגנים שלו. לעבוד פה כמה שיותר, הבטריה הזאת עובדת עד שמי שיש לו דורסל זה נגמר ב-120. ומי שיש לו בטריה של פנסוניק, אז זה נגמר יותר מוקדם. הבטריה של החיים שלך זה מה שמניע אותך עלי אדמות. זה לא ציור נכון. החיים שלנו זה מפגש של האינסוף עם המוגבל. והאינסוף מחיה אותך בכל רגע. ואתה צינור שדרכו החיים זורמים. כשאתה פוגש את החיים שלך בעומקם, נפגשת עם מקור חייך, נפגשת עם אלוקים. זה נקרא, את חוויית הפגישה הזאת נקראת אמונה. בחוויה פשוטה, בואו נדבר על חוויה פשוטה. אם אני הולך על אמונה כזאת של כוח ההשערה, המדמה, איפה אני אפגוש את אלוקים? בעולם. אני אסתכל בעולם ואני אחפש את הטביעות אצבע שלו בעולם. אני הולך בעולם ורואה משהו נפלא, גוף האדם, מכונה מופלאה. אני אומר, וואו, איזה טביעת אצבע של החוכמה האלוקית. אני הולך בעולם ואני רואה חוויה נפלאה של טוב. אני אומר, זה טביעת אצבע של החסד האלוקי. אני הולך בעולם ורואה טביעות אצבעות שלו. אבל אם אני נכנס לחוויה הזאת של האמונה, שהיא מפגש עמוק עם מקור חיי, זה חוויה פנימית, זה חוויה חיה. זה לא חוויה התבוננותית חיצונית, זה חוויה שהאמונה היא החיים שלי. והוא מקור החיים שלי. אני פוגש אותו כעומק עומק חיי. הוא ממלא אותי, ממלא אותי בשמחה, הוא ממלא אותי באהבה, הוא ממלא אותי מבפנים, לא מבחוץ. זה חוויה מאוד מאוד פנימית. לכן החוויה האמונית קשורה לנבואה. כי נבואה, מה זה נבואה? נבואה זה מציאות שהאדם, עכשיו שאתם יודעות את הספירות אפשר לדבר על זה בצורה יותר פשוטה, הקדוש ברוך הוא לא מתגלה לו רק בכתר. כשהוא מתגלה לך רק בכתר, זה נקרא אמונה. הוא הולך ומופיע בתוך כל האישיות שלך, בתוך המחשבות שלך, בתוך הרגשות שלך, בתוך המעשים שלך, ובתוך הדיבור שלך, איך זה נקרא? נבואה. רוח הקודש שהוא מתגלה רק במחשבות שלך. הוא נוכח, אתה רואה אותו כאור החיים שמניע את החיים שלך במחשבות. הוא מתגלה גם ברגשות שלך, ועוד כלומר, מתגלה גם במעשים שלך, גם בדיבור שלך. ומי שנעשו, שכינה מדברת בתוך גרונו, זה נביא. נביא זה זרימה אלוקית שזורמת בתוך כל האישיות שלו, הוא הופך להיות צינור לחיים אלוקיים. הוא מרגיש נוכחות אלוקית חזקה בחיים שלו. זה אמונה. בסדר? אמונה בשורש שלה, זה נבואה. אמונה זה נבואה חלקית. במקום שתחווה את זה בתוך כל האישיות שלך, עד שזה יתגלה גם בתוך המעשים, המחשבות, הדיבורים שלך, אז אתה חווה את זה רק כאיזה שורש חייך. הוא שורש חיי. אבל אתה חווה את זה במקום עמוק פנימי, אבל עליון. כשזה ילך להתנקז כל המחשבות שלך, אם עלו במחשבות אלוקיות, אז אתה תהיה בעל רוח הקודש. שזה מדרגה יותר גבוהה של נבואה. אם זה גם יתגלה בתוך כל המעשים והדיבור שלך, זה כבר יהיה נבואה מלאה. בסדר? זה נקרא אמונה, במובן הזה. האמונה לפי זה היא מפגש עמוק 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 עם השם. לא חיצוני. והוא נמצא מעל השכל. כמו שאתה יודע שאתה חי, אתה יודע שאתה מאמין. כי החיים זה למעלה מהשכל. כמו שדיברנו אז כשלמדנו על הכתר, שכשאת... אם יבואו לך שאלות על מי אומר שיש טעם לחיות, זה השכל יקשה קושיות שכליות, למה להוליד ילדים ולמה כל מיני שאלות כאלה, בשכל קשה למצוא תשובות לזה. וגם אם השכל יגיד לי כל מיני שאלות, בסוף את התשובות אני יונק מפה, מזה שאני חי. זה שיש משהו גדול ממני שמבקש לפעול דרכי. הוא דוחף אותי, דוחף אותי ואת כל הקיום, להתפתח, לפרוט, לאכול, להיות בריא, לרצות את החיים האלה. זה דחף שהוא גדול מהאישיות שלי. בשכל האישיותי שלי יכול להיות שלא מסתדר לי. אין היגיון בזה שאמא מולידה ילדים. היא תרומת איברים מהלכת, ככה כמו שאשתי אומרת, שאמא היא עובר ירך אמו, היא ממש נותנת לו איברים, פיזית. אחרי זה לא ישנה בלילה, ואחרי זה הוא מתחצף אליה. מה ההיגיון בלוליד ילדים? שכלית? אם אני רוצה אני יכול לשכנע שלו. אבל זה לא עובד ככה. דחף החיים הוא הרבה יותר גדול ממך. הוא הרבה יותר עצום מהאישיות שלך. כשאתה מתבטל אליו אתה מרגיש עושר. כשאתה מרגיש שאתה ילדים ושמחה, כי ילדים פותחים אותנו אל משהו שהוא הרבה הרבה מעבר לחיים הקטנים שלנו. אתה מרגיש שאתה עוצמת החיים האינסופית מופיעה בך. האמונה קשורה אל המקום הזה, ולכן השכל לא יכול לפגוע בה. אז יהיה לי פתאום קושייה. סבבה, אבל אני חי. מי שחווה חיי אמונה, מי שחווה מפגש עם עומק חייו, מי שחווה את זה בתפילה, אז יבוא מישהו ויקשה לך קושיות צריך להיות, זה כמו להסביר לי למה לא כדאי להיות ילדים. אני אגיד לו, טוב, תעשה טובה, לך לפסיכולוג, תשחרר אותי, אני אוהב את החיים. כי זה לא עובד בשכל, זה הרבה מעל השכל. זה בא מהחיים, זה בא מהאמונה. בסדר? לכן, אחרי שעם ישראל רואה בעיניים, הוא עולה עוד מדרגה. זה עליית מדרגה, וירא ישראל את היד הגדולה הרי בשכל. הם רואים בעיניים, ופתאום מרגישים חוויה של נוכחות עצומה של השם בחיים שלהם. וזה החוויה האמונית. בסדר? בואו נקרא, אם כבר קראנו את זה, בואו נקרא בדף הזה של...
אבל, כן. כאילו רואים בעיניים
שלהם, ואז הם מביא אותם לאמונה.
אז כאילו החוויה
שלהם,
מפגש, זה מה שמביא אותם, ולא מה
שכאילו אמרו
עכשיו, זה חוויה של חיים, שזה משהו
מעבר. את צודקת, הם מתחילים מפה, והשכל בשבילם זה שער, כדי לחוות משהו עמוק יותר.
אבל בשבילנו עכשיו בדיוק אמרנו שלא. השכל לא יכול להבין את זה, השכל הוא לא שער.
מה היחס? בעצם את שואלת שאלה כזאת. מה היחס בין שניהם? מה היחס בין האמונה הטבעית הזאת והחיה בתוכנו לשכל, להיגיון? התשובה שהרבה פעמים השכל יכול לעזור לנו לפתוח את העיניים אל החוויה הפנימית של החיים. אדם יכול לחיות את חייו ולהתעלם מזה שיש לו קשר עמוק עם מקור חייו. הוא יכול להגדיר את החיים, כמו שאמרתי מקודם, כמו בטריה. הבטריה שניתנה לי להיות פה 120 שנה, אני אופטימי, ולחיות עלי אדמות. אתה מדבר איתי על מושג חיים, עליון, גדול, אינסופי, בוקע דרכי עזוב. זה דיבורים של דת. אני חי את חיי, ויש לי בטריה שניתנה, יש לתוך הגוף הזה, ומנגנון כזה שהוא יכול להתקיים. אם אני אוכל, אני אתקיים. וזה נקרא חיים. חיים זה הזמן שהגוף הזה מצליח לתפקד. זה רומנטי מדי להכניס פה כל מיני שפה כזאת שהאינסוף בוקע בך, נכניס לך חיים, אינסופיים, בוקע את כל העולם. ואז בא השכל, ואומר לי, עזוב רגע. עזוב רומנטיקה ואל תדבר בשפה מליצית. בוא נתבונן בעולם. השכל עוזר לי. בוא נתבונן בעולם. תראה את האנשים שמסביבך ותראה את בעלי החיים ותראה את הצמחים. אתה רואה בהם איזה תופעת טבע? מה התופעה הכי חזקה שאתה רואה בהם? של חיים. מה זה החיים האלה? תגדיר אותם. השכל מתחיל להתבונן. השכל אומר, יש פה איזה משהו שהוא חורב את הדומם, צומח, חי, מדבר, אדם, יהודי, הכל. הכל חי. והכל, הכל חי זה משהו שהוא גדול מההיגיון הפרטי של כל אחד ואחד. והשכל בעצמו פותח אותי לראות שיש פה משהו שהוא מעבר. שהוא מעבר לגבול האישיותי. והשכל עצמו פותח אותי אל חוויית החיים. לכן אנחנו נעזרים בו. הרבה פעמים אני יושב עם תלמיד, אני אומר לו, הוא נטול אמונה, נטול... אני לא מנסה לבנות לו אמונה כזאת. אם אני אבנה אמונה כזאת אצל בחור, אם הוא שכלתן, ופרטם גם שכלתן קר, אין לי סיכוי. אז אני לא עובד בציר הזה, אני עובד בציר הזה. אז שאלה ראשונה, אני פוגש תלמיד, וזה נלמד את זה פעם הבאה, שיש לו מלא שאלות אמונה, שאלה ראשונה אני שואל אותו, מה השאלה הראשונה? הוא בא מלא קושיות אמונה. מלא שאלות באמונה, מלא חקירות שכליות, שהוא מוכיח כל ההוכחות שהוכיחו לי, לא נדיע. שאלה ראשונה שאתה שואל אותו, האם אתה שמח? שאלה ראשונה, למה? כי האם החיים מופיעים אצלך? בדרך כלל התשובה היא שלא. אז איך פותחים את זה? אז קודם כל שיעורי בית, איך תשמח? אבל זה לא יכול לעשות אותו בפגישה. מה אני עושה דבר ראשון? אני אומר לו, מה התופעת טבע הכי חזקה שאתה רואה בעולם? בדרך כלל הרבה מהם אתה אומרים כל מיני התחלות, ואז בסוף מישהו אומר, כוח המשיכה, הכי חזק, אתה רואה, הכל נמשך למטה, הכל נופל, הכל, כל דבר בעולם יש כוח המשיכה, הוא מאוד חזק. אני אומר לו, יפה מאוד אמרת, אבל זה לא זה, זה כוח המשיכה למעלה. יש תנועת טבע הכי חזקה, זה תנועה שהכל צומח, הכל עולה למעלה, הכל מתעלה, כל הזמן. האבולוציה זה אחד הדברים היפים שהיא אמרה, שהכל כל הזמן נמצא בתנועת השתלמות. יפה, פגשת פה תנועה עצומה של חיים. מי דוחף את הסיפור הזה? מי דוחף למעלה? מה דוחף את כל העולם כל הזמן להשתלמות? בסוף בעומק הוא מגלה שיש איזה מקור לחיים, שכל הזמן דוחף אותם לעלות, לעלות, לעלות. וזה תנועת השתלמות, כל השלמנו באורות הקודש נכנס פה, יש תנועה אינסופית של עלייה בעולם. כוח המשיכה למעלה הזה זה כוח החיים, שדוחף כל הזמן למעלה. מי דוחף את כל זה למעלה? מי מקור החיים שלנו שכל הזמן מצמיח ודוחף לרצות עוד חיים ועוד ילדים ועוד יופי ועוד טוב? מי דוחף את כל הסיפור הזה? בעומק החוויה האישיותית שלך אתה פוגש את האינסוף שדוחף כל הזמן את הכל לעבר האינסוף. וזה שכלי, זה התגוננות שכלית. אתה נעזר בשכל, וירא ישראל את היד הגדולה, ויאמין. ככה אתה נפתח למפגש חי. וכמו דייט שאתה, את באה לדייט, את לא אומרת, טוב, אני אצא מהדייט, אני אחזור הביתה, ויהיה לי רשימה יותר מנופחת של מי הוא הבן אדם שמולי. ואחרי 20 מפגשים, אז אני יכולה כבר לכתוב עליו ספר, ואז אני יכולה לשבת אמא שלי לספר לה על כל האישיות שלו 5 שעות, והגעתי לשם שאני יכולה להתחתן. זה לא יושב על השכל. השכל זה דרכים להכיר אותו. ואחרי שאת מכירה אותו זה כבר בלתי אמצעי. ובלי תיווכים. שאלו אותך למה את אוהבת אותו? מה אני יודעת למה? כבר לא זוכרת למה, אבל אני אוהבת אותו. כי זה קשר עצמי. זה קשר שפשוט החיים נפתחו. אז האמונה שלנו, השכל עוזר בבניין האמונה. הוא עוזר לאבנים, לסכל את האבנים מהזרימה הזאת של החיים בתוכנו. אבל אחרי שתסלקי את האבנים, תסלקי את האבנים, המפגש האמוני הוא חי. וגם אם עכשיו יבואו 1,000 קושיות שבעולם, יש לך יציבות. בסדר? אז אנחנו נעצור כאן. פעם הבאה אנחנו נתחיל מהדף הזה, תשמרו אותו, ואחר כך נמשיך לראות. ויש לך נוספים. רק אני אתן עוד מילה אחת, שהשאלה שהכי מטרידה אותנו בהמשך הדברים, ומה שעצרנו בו פעם שעברה, זה זוכות שלמדנו על הכתר, אז מישהי פה שאלה, אם אתה אומר שאמונה שווה חיים, והתנאי לחיים זה שמחה, אז איך מאמין אדם שהוא לא נמצא בתנאי שטח מתאימים לשמחה? זו השאלה הגדולה שאנחנו צריך לעסוק בה, ולא פסט יענה על זה. מה עושה אדם שהוא לא שמח, אבל הוא רוצה לחוות את האמונה, ואתה אומר שהאמונה הזאת העליונה היא קשורה לשמחה.